טוב, בוקר טוב, אנחנו באמצע פרק א', כשבעצם מהר"ל לימדו אותנו, הגדיר לנו שלוש הגדרות למצב של גלות, נכון? נכון? בעצם גלות היא מצב של היעדר נורמליות של חיי אומה. ובעצם המהר"ל אמר, כל זה, כל ההתבוננות הזאת היא בשביל לראות כמה הגלות היא מלמדת על ודאות הגאולה, שהרי יש לנו כלל שדבר שהוא יוצא מן הסדר יכול לצאת מן הסדר רק באופן זמני, נכון? כי אם הוא היה יוצא באופן קבוע מהסדר, אז כבר היה בלתי טבעי והופך להיות טבעי. אי אפשר. לעולם יש חוקיות, יש לו סדר רוחני, סדר פיזי, סדר רוחני. ויש סדר בעולם, יש חוקיות, והחוקיות היא בעצם מה שמחזיק את העולם. העולם לא יוכל לפעול ולתפקד אם לא יהיה לו חוקיות. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. ואנחנו מדברים פה על חוקיות של חיי עמים, נכון? שהיא שונה מחוקיות של חיי הפרט. תודה רבה. היא שונה מחיי הפרט. יש לה את הסדר שלה, יש לה את החוקים שלה. ועם, יש לו תנאים שבהם הוא יכול לחיות. עם כדי לחיות צריך את מקומו. כל אומה יש לה את המקום שלה. עם כדי לחיות צריך להיות מקובץ ולא מפוזר, נכון? אם הוא יהיה מפוזר, אז שוב, הוא לא יוכל להתקיים. ועם כדי לחיות צריך להיות עצמאי. ככה הוא חי את הישות שלו, את עומר החיים שלו, הוא יכול לחיות רק שהוא עצמאי. כשהוא מאבד את העצמאות שלו, אז הוא, שוב, הוא משועבד, אז הוא לא חי. וכשעם מאבד את שלושת הגורמים האלו, אז או שמהר מאוד הוא ייכחל, כן? או שיש פה איזה יציאה מהסדר באופן זמני. יציאה מהסדר באופן זמני, ויש לו איזה כישרון לשרוד, אבל זה חייב להיות משהו זמני, כי אין דבר כזה שהבלתי טבעי יהפוך להיות כמו. אין דבר כזה בעולם. כן? בסדר, באמת דיברנו על כמה זה דבר פלאי, הדבר הזה על עם ישראל. היסטורית, כאילו, שאין תופעה כזאת בעולם. דבר אחד הדברים הפלאיים ביותר. כן, במיוחד שזה עוד ככה הובדח מראש על ידי הנביאים, אבל כתופעה היסטורית זה לא קיים. אין דבר כזה שעם יצא ממקומו ויחיה. לא, לא מצאנו, כן? שהוא חי והוא חוזר לעצמו, חוזר לה. לא מצאנו את זה אחרי 20 שנה, בטח לא מצאנו את זה אחרי 2000 שנה. אין דבר כזה, אין תופעה כזה. זה ממש תחיית מתים מפורשת, כן? ממש תחיית מתים מפורשת. כמו חזון העצמות של יחזקאל, שחז"ל הוא מבטא את הרעיון של תחיית ישראל, והוא ממש מדמה אותה לתחיית מתים. זה ממש תחיית מתים, זה כאילו עם שעל פי כל הקריטריון שלמד הוא מת, אבל כיוון שזה רק היה באופן זמני, הוא מסוגל לחזור ולחיות מחדש, וזה באמת דבר פי. בסדר? אז אנחנו אוחזים. עכשיו, המהר"ל בעצם, בדרך כלל הוא מתחיל מהמדרש ואז הוא מסביר את הרעיון. פה הוא התחיל להסביר קודם כל את הרעיון ועכשיו הוא יסביר את המדרש, וזה יוצא לנו אפילו פרשת השבוע, מדרש של פרשת השבוע, סייעתא דשמיא. אז אנחנו במילים ורמזו חכמים דבר זה, בספרים הישנים זה בעמוד י', מצד ימין באמצע. באמצע הפרק. רמזו חכמים דבר זה. בסדר? מצאתם? טוב, תראו, זה ברוך השם, זה יוצאנו פרשת שבוע. ורמזו חכמים דבר זה בחוכמתם, ובראשית רבה בפרשת לך לך. ויאמר השם אל אברהם, ידוע תדע. נכון? ככה מתחילה איזה סוגיה, איזה פרשה. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. סוגיה שמכונה ברית בין הבתרים, נכון? שבעצם אין לנו, זו סוגיה מאוד חשובה, בעצם מכל פרשות האבות אין לנו הרבה מחזות נבואיים. מחזות נבואיים זה הרבה יותר נפוץ אצל הנביאים האחרונים. עם האבות הקדוש ברוך הוא מדבר איתם, כי הם מבטיח להם את הזרע, את הארץ וכו'. מדבר עם אברהם על הולדת יצחק, על דברים אחרים, אבל מחזה נבואי יש לנו עכשיו שניים. זה ברית בין המתרים וחלום יעקב, סולם יעקב. אז כנראה שני מחזות שממש, הקדוש ברוך הוא אומר לאבות, זה כנראה כל מחזה פה ממש תומם בתוכו המון. כן? זה שני המחזות היחידים שנאמרים לאבות, עם כל המשמעות הכי עמוקה של עם ישראל ושל ההיסטוריה, על פי חז"ל בברית בין המתרים היא כוללת גם מצד אחד את יציאת מצרים, מצד שני היא כבר כוללת את כל הגלויות, את כל המבט קדימה לגלויות השונות, ואיך עם ישראל ישרוד, ממש כאילו את כל ההיסטוריה הקדוש ברוך הוא מקפל שמה לאברהם אבינו. כן? זה בסוף הפרשה שלנו. אז זה מתחיל, הפסוק מתחיל, ויאמר השם אל אברהם, ידוע תדע כי גר יזרכם. כשהמדרש כדרכו הוא מתביית על ביטויים מיוחדים. הביטוי ידוע תדע הוא ביטוי מיוחד. כן? ויאמר השם אל אברהם, גר יזרך, כלומר אפשר להתחיל, הידוע תדע, ההקדמה הזאת היא ככה משהו שמתבסף, ואתה שואל את עצמך מה זה בא ללמד אותנו, מה גם שהיא כפולה. נכון? זה לא רק, אפשר לנו לומר, ידוע או תדע וכו', אבל ידוע תדע זה כבר עוד איזה דבר, אפילו עוד יותר מודגש. מה זה ההקדמה הכפולה הזאת? ועל המילים האלו בא המדרש. ויאמר השם אל אברהם, ידוע תדע. אז זה הציטוט מהפסוק. עכשיו, מה המדרש אומר? זה המדרש. ידוע שאני מפזרם, תדע שאני מקבצם. ידוע שאני ממשכנם, תדע שאני פורקן. ידוע שאני משעבדם, תדע שאני גורלם. עד כאן. אז יש לנו פה שלושה היגדים כאלו, שכל היגד הוא מתייחס לידוע תדע, אבל יש משהו משותף לכל היגדים, והוא שהידוע הוא משהו שקשור אל המצב בהווה, כן? למצב בהווה של הגלות. זאת אומרת, ידוע שאני משעבדם, ידוע שאני מפזרם. זאת אומרת, הידוע הוא מדבר על התבוננות בגלות, על ההווה. תדע מדבר על ההתבוננות בגאולה, כן? תדע עתידית, תדע שאני מקבצם, תדע שאני פורקם. אבל זה כן שאלה, למה המדרש צריך לחזור על אותו עיקרון שלוש פעמים? ידוע תדע, ידוע יש ידיעה אחת שקשורה להווה, אל ידיעת הגלות, ויש ידיעה עתידית שקשורה אל העתיד, אל הגאולה. אבל המדרש הוא בוחר לומר את זה בשלושה היגדים שונים. כן? ויש שלוש אמירות שונות. בסדר, זה המדרש. ידוע, תדע, זה המדרש. אומר פה את שלושת ההיגדים האלו. אומר המהר"ל, ולא הוצרכו במדרש לבאר כל אלו הדברים שהם עניין אחד. ודי היה לו לומר, ידוע שאני משעבדם, תדע שאני גואלם, שזהו העיקר שמזכיר בכל מקום, שיגאל את ישראל. ולמה לא להזכיר הכינוס והפירוק? זאת אומרת, המהר"ל שואל פה על החזרה המשולשת הזאת שלכאורה אומרת את אותו עיקרון, נכון? ידוע תדע, זאת אומרת, כמו שאתה יודע שיש גלות ואתה רואה את הגלות, תדע שהדין לבוא תבוא הגאולה, זה לכאורה מה שהמדרש הזה אומר, אבל למה הוא בוחר לומר את זה בשלושה ביטויים שונים? ידוע שאני מפזרם, תדע שאני מקבצם, ידוע שאני ממשכנם, תדע שאני פורקם, ידוע שאני משעבדם, תדע שאני גואלם. כן? מין חזרה משולשת. למה? אז אומר המהר"ל, רק שרצו לפרש כי בשתי אלו המילות ידוע תדע, נרמז הגלות והגאולה. הגלות בלשון ידוע, הגאולה בלשון תדע, שהוא לשון עתיד. ורצה לומר, מן הגלות תדע הגאולה לעתיד. אז עוד לפני שהמהר"ל מסביר למה בשלוש אופנים, המהר"ל אומר, קודם עצם זה שהתורה בוחרת להגיד את זה, כאילו התורה מלמדת אותנו שני ידיעות, נכון? ידוע, תלמד או תברר, תעסוק בהבנת הגלות, זה הידוע, נכון? שזה הלשון הווה, תדע, תעסוק, תלמד, תברר את סוגיית הגלות, סליחה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם. אבל בזה שמשתמשים בלשון שנופל ללשון, אז יש פה משהו עמוק יותר. מתוך הידוע תדע. זאת אומרת, מתוך ידיעת הגלות, תתברר לך בצורה יותר עמוקה ידיעת הגאולה. אז זה קשור למה שכבר מעלים את אותנו. זוכרות שלמדנו בהתחלה, א' על ידיעת ההפכים. זוכרות הביטוי הזה, ידיעת ההפכים אחד. זאת אומרת, שמה מה המהר"ל אמר לנו? אתה רוצה באמת להבין או לשמוח ולהבין מה, כמה מחודשת וכמה משמחת הגאולה? לא תבין את זה אם לא תלמד דבר מתוך הופכו. אין השחור נודע מתוך הלבן, אין מתוך הלבן, נכון? דבר נודע ידיעה אמיתית מתוך הופכו. אז הנה, זה כבר תמון פה במילים. ידוע תדע, מתוך ידיעת הגלות, תבין יותר טוב מה זה גאולה. כן, כמו שדיברנו, מתוך אדם שיודע מה זה מחלה, יודע את הערך של הבריאות וכן הלאה, זאת אומרת, תמיד ידיעת ההפכים, היא מסבירה לנו, כן, מה, במה אנחנו אוחזים, מה החידוש של המקום שבו אנחנו נמצאים. אז זה רובד אחד. נכון שאמר על הסביר לנו? שדווקא לראות את ההפך גורם לך הרבה יותר להבין את הגאולה שאליה אנחנו נחשפים, אז לכן לימוד הגלות יותר יגביר את ההבנה של הערך של הגאולה. זה יסוד אחד שלמדנו, תחילת הפרק. היסוד השני שלמדנו, זה לא רק שנשמח יותר בגאולה, נבין יותר את הגאולה אם נלמד על הגלות, אלא תתברר לנו יותר ודאות הגאולה אם נלמד על הגלות. זאת אומרת, התבוננות על הגלות והבנה כמה הגלות היא מצב בלתי אפשרי, בלתי הגיוני, יציאה מהסדר, תחדד לנו כמה הגאולה היא הכרחית, כי אין דבר יוצא מן הסדר אלא באופן זמני. נכון? אלה שני הפירושים שהמהר"ל לימד אותנו עד עכשיו, שלמה הוא רוצה את הספר להתחיל מתוך עיסוק בגלות. נכון? למה? א', כי נבין יותר טוב את ערכה של הגאולה, ב', הגלות תברר לנו כמה הגאולה היא ודאית, כי גלות זה יציאה מהסדר וזה חייב להיות זמני. עכשיו אומר המהר"ל, מאיפה למדתי את כל החידוש הזה שחידשתי לכם בתחילת הפרק? למדתי את זה פה מהמילים האלה בפרשה שלנו. ידוע תדע. זאת אומרת, ידיעה שמובילה לידיעה. ידיעה שמבררת ידיעה. ידיעת הגלות מבררת את ערכה של הגאולה, את התדע. ידיעת הגלות מבררת את ודאות הגאולה. כן? ולכן, זה כאילו כל התורה הזאת שלמדנו, אומר המהר"ל, הנה זה טמון פה. בדבר הזה, במילים האלה. כן? בואו נראה את זה בלשון שלו עוד פעם. בשתי אלו המילים נרמז הגלות והגאולה. רצה לומר, מן הגלות עדה הגאולה לעתיד. כן? זאת אומרת, זה לא רק שתי הידיעות. שתי הידיעות, אז זה בסדר. אבל פה זה שזה נרמז כידיעה שמובילה לידיעה. זה החידוש. שתי הידיעות שהן אחוזות זו בזו. מתוך ידיעת הגלות, כמו שאמרנו, בשני האופנים, א', תתברר יותר הערך של הגאולה, ב', תתברר יותר ודאות הגאולה. בסדר? אז זה קודם כל מהידוע תדע. עכשיו צריך להסביר למה זה מחולק לשלוש חלקים, וזה כמובן נסתדר עם מה שאמר לימד אותנו בתחילת הפרק, שיש ללימוד הזה שלושה ביטויים, שלושה כיוונים שונים. במה ידיעת הגלות מבררת לנו כמה גאולה היא ודאית? אז הרי, נכון, למדנו בפרק עד עכשיו, יש שלוש אופנים לזה. אז לכן המדרש מדבר, ובואו נדייק את זה בתוך המילים, על פי המהר"ל, שבאמת שלושת הביטויים האלה זה לא רק ביטויים שחוזרים על עצמם, אלא זה שלוש הביטויים שמבטאים מה זה גלות, שכולם מבטאים כמה הגאולה היא הכרחית, וכמה הגלות היא היעדר מצב טבעי. לכן זה חוזר בשלוש אופנים. בואו נראה. אז הוא עכשיו צריך להסביר את הפירוט הזה. למה זה מוסבר פה בשלוש אופנים? כמו שפרשו, ידוע שאני מפזר, זה הראשון. ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מקנסן. כי הפיזור אינו לפי סדר המציאות, שיהיה דבר אחד כמו ישראל, שהם עם אחד, מפוזר. כמו שהתבהר, כי הדברים שהם אחד, הם יחד גם כן. נכון? הדבר הראשון שאמרנו, שהוא לא נורמלי בחיי עם, שעם לא יכול להתקיים בפיזור. אם יש קבוצה של אנשים, לא אפשר לפזר אותם, לא יודע, הם היו במפעל אחד עכשיו, סגרנו את המפעל, מפזרים אותם במקומות שונים. אז זה בסדר. אין פה חוקיות כזאת. אבל חוקיות של חיי עם אומרת שברגע שיש פיזור, העם לא קיים. אין דבר כזה. אבל אם אתה רואה שיש מצב מול העיניים, יש ידוע, יש מצב מולנו, של מצב של גלות, שזה עם שמצד אחד הוא עם אחד, ואתה שואל את ההוא ברוסיה, ואת ההוא במרוקו, ואת ההוא לא יודע מה, באתיופיה, אתה שואל אותם איזה עם אתם? אנחנו עם ישראל. מה עם ישראל? אתם כבר אלף שנים לא חיים ביחד. מה עם ישראל? יש פה מצב מאוד מיוחד. לא תמצא, אין מצב לא הגיוני, מצב לא טבעי. מצב לא טבעי, אז אתה יכול להגיד לשלושתם, חבר'ה, אתם עוד מעט תהיו ביחד. עוד מעט, אבל 500 שנה, אלף שנה. זה, כן? כי זה מצב לא טבעי. ואין המצב הבלתי טבעי, נעשה טבעי. כמו שאמרנו בתחילת הפרק. אז זה הביטוי הראשון, שהוא מדבר על הפן הזה של הפיזור. בסדר? אז זה נקרא בלשון המדרש, ידוע שאני מפזרם. נכון? תדע שאני מכנסם. עכשיו הביטוי השני. וכן ידוע שאני ממשכנם. ונתתי אותם ברשות אחרים. מה זה משכון? משכון זה אני לוקח מישהו הלוואה.
נכון.
ואז זה כאילו כדי להיות בטוח שאני אשלם, אז בינתיים אני משאיר לו את השעון שלי. בסדר? אין לי, אבל לא משנה. לא רואיתי. אז זה משכון. זה שלי עדיין המשכון, אבל זה לא נמצא ברשותי. נכון? זה נקרא ברשות אחרים. ואין ראוי לפי סדר המציאות שיהיו ישראל עומדים ברשות אחרת. כי מה שישראל הם בארץ אחרת, יצאו מרשותם ועומדים ברשות אחר, כמו המשכון שנכנס לרשות אחרת. וכן ישראל אינם ראויים לפי סדר המציאות שיהיו תחת ממשלת אחרים. זה כבר, סליחה, זה כבר ההסבר השלישי. אז ההסבר השני, המשכון הוא עדיין שלי. רק איפה הוא, מה הבעיה איתו? הוא לא נמצא במקום שלו, הוא לא נמצא בבית שלי, הוא לא נמצא תחת רשותי. הוא עכשיו, כן, נמצא אצל מישהו אחר, בגלות אצל מישהו אחר. אז זה הביטוי השני, ממשכנם, ידוע שאני ממשכנם. זאת אומרת, שוב, החוק השני בחיי העם, העם לא יכול לחיות מחוץ למקומו. בסדר? ידוע שאני ממשכנם, אתה אז, אתה רואה עם שהוא נמצא לא במקומו, והוא חי והוא לא מת. נו, אז זה זמני. לא יכול להיות שזה יתמיד. אז זה החוק השני. והחוק השלישי, וכן ישראל אינם ראויים לפי סדר המציאות שיהיו תחת ממשלת אחרים ויהיו אחרים משעבדים בהם. כי לא על דבר זה הם נבראים. ולכך ידוע שאני משעבדם, כן, שיעבוד, דהיינו עיבוד העצמאות, תדע שאני גואלם להוציא אותם מן השיעבוד. כי הוא יתברך מסדר המציאות, אי אפשר שיבוא מאיתו דבר שיוצא מן הסדר. כי אם לפי שעה, במקרה החטא, שאין זה נקרא יציאה מן הסדר המציאות, דבר שהוא עונש לשעה אחת מפני החטא. אבל שיהיה נשאר לעולם, זה אינו, זה לא יכול להיות. כי לא תמצא דבר שיוצא מן הסדר, שיהיה מקוים. וכן מה שאמר ידוע שאני משעבדם, אתה יודע שאני גואלם, כי שיעבוד אומה ואומה, אין זה לפי סדר המציאות אשר ראו. כי ראו שתהיה כל אומה בני חורין, כמו שהערכנו על זה בחיבור גבורות השם, אצל החודש הזה לכם, ראשון לחודשים וכו', אין שם. הרי הנה יתבהר ואלו גלים לדברים, שמן הגלות יכול לעמוד על הגאולה. אז נעשה סיכום, ואם יש שאלות, ואז עכשיו נראה גם רמז בעניין הזה. אבל קודם כל, מה בעצם למדנו? אז בעצם כל זה, את כל הלימוד הזה, בעצם הקדוש ברוך הוא מלמד את אברהם אבינו, הפרשה שלנו, וזה רק ההקדמה, זה רק במילים ידוע, אתה יודע. אז עשינו שני מילים בפרשה, גם טוב. מה הלימוד? ידוע, אתה יודע, הלימוד, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תשמע, העם הזה יש לו איזו חוקיות מיוחדת מאוד. יהיה מצבים שבהם הוא יצא מהסדר. יהיה מצב של, כן, של גלות. והגלות הזאת תוציא את העם משלושת החוקיות, שלושת החוקים של עם נורמלי. כן, ולכן המדרש חוזר על זה שלוש פעמים בשלושת הביטויים השונים. יהיה מצב כזה שהוא לא יהיה במקומו, שהוא לא יהיה בכינוסו, ושהוא לא יהיה בעצמאותו. כן. כן, אבל קודם כל, את צודקת, אבל לפי חז"ל, כל הגלויות, זאת אומרת, יש פה סוגיה שעוסקת בכל המושג של גלות. המצרים זה אב טיפוס לכל הגלויות. אבל לפי חז"ל יש פה כל הזמן רמזים לכל ארבעת הגלויות. כן, יוון, ארבעת יוון, רומא, בבל, ויוון, פרס, רומא, בבל. ומצרים כולל בתוכם את כל ארבע מלכויות שיהיו לעתיד לבוא. ולכן לא בכל גלות, נכון, לא בכל גלות חייבים להתקיים כל הבעיות. נכון? במצרים באמת היינו מכונסים, היינו רק מחוץ למקומנו, נכון? וגם לא היינו עצמאים. שני חוקים הופרו. אבל מבחינת המהר"ל, כל חוק מצד עצמו הורג חיי ים. בסדר? אז זה כל חוק מצד עצמו כבר אמור להיות, בטח ובטח מה שהמצרים עשו, שיעבוד הטוטלי הזה של אין עם שיכול לחיות ככה ולשמור על עצמאותו. כן? וממילא, כיוון שזה פה עוסקים בסוגיית שיעבוד מצרים, הקדוש ברוך הוא כבר נותן לאברהם אבינו שיעור בסוגיה הרחבה יותר שנקראת גלות. כן? ולכן זה כל העקרונות של הגלות הם מופיעים פה. אז העקרונות הם שבגלות יש ביטול של חיים, זה יכול לבוא לידי ביטוי בשלוש מצבים, או בחלק מהם, או בכולם. כשלרוב העמים, זה אומר, כמעט, לכל העמים חוץ לעם ישראל, זה אומר ישר שמהר מאוד העם הזה מתבטל, אבל כשאנחנו נתבונן ונראה שאצל עם ישראל המצב הזה הוא עצמו נשמר ולא מתבטל, הרי לנו שזה מצב שרק יחזק בנו את ההבנה, כן, שיש פה מצב בלתי טבעי, ועל פי החוקיות, אין הבלתי טבעי נעשה טבעי, זאת אומרת, מתוך הידוע, תדע, מתוך ההתבוננות, כמה המצב הזה הוא אבסורדי, אין לו קיום, זה חייב להיות מצב זמני. כי בעולם שלנו, כמו שאמרנו, חום הגוף צריך להישאר חום קבוע. הוא יכול פתאום לעלות או לרדת, אבל אין הבלתי טבעי נעשה טבעי, זה רק יהיה זמני. חייב לחזור למדרגתו, לנורמליות שלו. בסדר? אז כל הלימוד הזה, לימד הקדוש ברוך הוא אברהם אבינו, במילים ידוע את זה. לפי המדרש, כן. גאולה זה נורמליות של חיי עם. ברור שהנורמליות של עם ישראל היא ברכת המציאות. היא מצב שכבר, אנחנו נראה את זה בפרק הבא בדיוק. שמה שאצלנו הוא נורמלי, הוא לא לפי הנורמליות של העולם כרגע. בתקופה הזאת, בלי שלמה, כן, היינו הכי, גם בגאולות, גם בגאולה יש מדרגות, כן? אז יש כן, כמה אנחנו הולכים ומתענים בזה. אבל בוא נגיד שכשאנחנו בגלות, אז העולם הוא נמצא בנורמליות אחת. כשאנחנו נהיה בגאולה שלנו, זה המצב הנורמלי, כל העולם מתעלה למדרגה חדשה. כן, הגאולה שלנו היא בעצם, אחריו אומר, האביב של העולם כולו. כן, משהו שייתן בשורה לכל, אבל בשבילנו צריך להבין שזה הנורמליות שלנו. גאולה זה מצד אחד פסגה שאיפותינו, מצד שני זה נורמלי. רק אנחנו גם רואים פה במהר"ל שבאמת ההגדרה הבסיסית של גאולה היא באמת נורמליות של חיי עם. זה עוד לא אומר שאנחנו כבר מתוקנים בכל המעלות הרוחניות, אבל קודם כל אנחנו חיים. כן, יש לנו עצמאות, יש לנו ארץ, יש לנו... אז קודם כל עם ישראל חי. הביטוי הזה, עם ישראל חי, שכבר רבים משתמש בדור שלנו, הוא כל כך משמעותי, כי זה אומר, זהו, יש פה את הישות החיה הזאת שנקראת עם ישראל. עכשיו בעזרת השם היא תלך ותעיר, תלך ותעיר, כן, תופיע. בסדר? אז בואו נראה עכשיו קומה נוספת. עכשיו המהר"ל רוצה להראות לנו רמז על הלימוד הזה. כן, תורה נדרשת פרדס, נכון? פשט, רמז, דרש, סוד. המהר"ל, רוב הספר הוא עוסק ברובד הדרש, נכון? המדרשים. כן? ופה עכשיו הוא מראה לנו ברובד הסוד, הרובד הרמז, כן? רמז. אומר המהר"ל ככה, וכל זה תבין כי לשון גלה וגאל, אותיות שניהם שוות. רק שבלשון גאל נרמז בו שהוא יתברך גאל אותם מכל ארבע רוחות עולם ומאחד את הפיזור שלהם. וכל אחדות בעולם הוא באמצע שהקצוות המחולקים והאמצע אחד. ולכך האלף שהוא האחדות והקיבוץ מן הפיזור הוא באמצע הטבע, אבל גלה הוא בהי שהוא פיזור. והפיזור ובארבע רוחות, בכל הקצוות וגם באמצע. שהדבר שהוא מפוזר, הוא מפוזר בכל השטח, שהוא כולל ארבע רוחות וגם באמצע. אף שהאמצעי אינו פיזור. דבר זה מה שנשאר בהם האמצעי בא להורות, כי נשאר בישראל כוח אחדות וקיבוץ כמו שהתבהר. ולומר לך, כי הגלות בעצמו הוא סיבה לגאולה, לקבץ הפיזור ולהיות ישראל אחד. אז תראו, רובד הרמז הוא רובד חשוב, זה נראה לפעמים שזה כאילו כמו איזה כזה וורד כזה נחמד. אז באמת זה כאילו, המהר"ל אף פעם לא יתחיל מרמז. רמז תמיד יהיה מין ככה דבר שהוא סוגר את המהלך ולא מתחיל את המהלך. אבל רמז, זה בא לומר שהעולם באמת הרמוני, זאת אומרת בסוף, בלשון הקודש, או המהר"ל גם עושה את זה הרבה פעמים במספרים, יש משמעות לכל אות, לכל מספר. זה לא מקרי של כל מילה למה קוראים לה ככה בלשון הקודש ולא ככה. לפעמים ממש ברמה של אותיות, אתה רואה, יש קבוצת מילים שיש להם, לאחרונה עסקנו הרבה בשורש עין ריש, כן, קשור ל... דיברנו על זה בפרשת בראשית, על האור, קוטנות אור, נכון? הקדוש ברוך הוא עשה לאברהם וחווה קוטנות אור. אז סתם בשביל דוגמה, האותיות עין רייש זה אור, ועורלה, ועורפה, וערירי, וכל דבר שקשור, ואותיות הפוכות זה רע. דבר שמכסה את האור, כן, וזה, כן, העורלה, ועורף, כן, להפנות עורף, ועורפה, ורוע, הרבה הרבה, כן, מסתובב סביב האותיות האלה, כן, והאור שהוא מכסה, כן, הוא מכסה את הפנים. אז כאילו כל, בלשון הקודש ממש לאותיות, למילים, יש שורשים, הרש"ר הירש עוסק בזה הרבה, כל מילה שחדשה בפרשה, הרש"ר הירש ישר מברר, מה השור שלה, ולאיזה שורשים אחרים זה דומה, ומה זה אומר, למה האותיות האלה. ממש לשון הקודש זה לשון שלכל אות יש ביטוי אמיתי, כן, והיא לא נמצאת פה במקרה. כן, בשיא של הדבר, יש ספר של הרב קוק שנקרא ריש מילין, ששם הרב מברר מה כל אות, מה השורש הרוחני, הקבלי, זה ספר שלא עוסקים בו פשוטי העם, מה השורש הקבלי של כל אות. כן, זה אחד הספרים הכי נסתרים של הרב קוק. לא רק של כל אות, גם של כל תג, ושל כל טעם, בטעמי המקרא, ושל כל ניקוד. אז אם כתוב א', קמץ, עם פשטה, מה המשמעות של זה ביחד? אז אם כתוב כיסא, כף, סמך, א', אז מה? למה זה האותיות האלה? אמא. בקיצור, לשון הקודש זה דבר מופלא. כן? אז זה הרובד של הרמז. הרובד של הרמז מראה לנו קצת איך מה שלמדנו ברעיונות רוחניים במדרש, הוא מתבטא לפעמים ברמזים קטנים שהם קשורים למספרים, לאותיות וכו'. בסדר? אז בדרך כלל לא מתחילים את הרעיון משם, כי לא נבין. אבל אחרי שלמדנו רעיון, המהר"ל לפעמים ככה מראה לנו בעולם הרמז. מה פה מראה לנו המהר"ל? על המילים גלה וגאל. המילים גלה וגאל, שהם כמובן שני ההפכים שעליהם אנחנו מדברים, גלות וגאולה, יש בהם אותיות משותפות, ג' ול', ויש בהם שני הבדלים. הבדל אחד זה באות השלישית, ה' או א', וההבדל השני זה במיקום של האותיות. כן? אצל הגלה, ה' כי האות השונה, היא נמצאת בצד, ובמילה גאל, האלף נמצאת באמצע. בסדר? עכשיו, אומר המהר"ל, בוא נראה איך זה מרמז לנו על ההבדל בין גלות לגאולה. ההבדלים האלו בין שני המילים. אז הוא אומר ככה, המילה גאל מבטאת גאולה. כי האלף מבטאת את האחדות. וכל האותיות הן סביב האלף. כי במצב של גאולה באמת המימד האחדותי הוא מרכז החיים, האומה חיה את האחדות שלה וכל הפרטים, כן, כל שאר הפרטים הם מקובצים ביחד סביב המימד האחדותי. אז לכן המילה גאל ממש מבטאת את זה, כן, האלף, כן, המימד האחדותי וכל האותיות סביבו. המילה גלה, מה קורה לאותיות, האלף זזה הצידה, היא הופכת להי והיא זזה הצידה. נכון, שני דברים. אז היא זזה הצידה כדבר שמבטא שעכשיו כבר לא חיים סביב המימד האחדותי. כן, המימד האחדותי זזה הצידה. לא רק שהוא זזה הצידה, הוא הפך מאלף להי. מה מבטא את האות ה'? אומר המהר"ל, האות ה' מבטאת מצד אחד פיזור, וזה ארבע כנפות תבל, תמיד הארבע מבטא פיזור לכל הכיוונים, אבל האות ה', זה כמו בחמש של הקובייה, יש פה פיזור לחמש, לארבע כיוונים, אבל יש עוד אחד באמצע. מה זה אחד באמצע? מה מבטא אחד באמצע? אחד באמצע מבטא שכשאצל עם ישראל יש גלות, זה פיזור, אבל עדיין נשמר פה המימד האחדותי. למרות שהוא לא בפועל, הוא לא באמצע, הוא בצד. אבל הוא נשמר איפה? הוא נשמר באומה, בנפש האומה. גם כשאנחנו מפוזרים בארבע כנפות תבל, יש לנו את ה... זו נקודה אחדותית שעדיין משמרת אותנו כאומה אחת. בסדר? זאת אומרת, כביכול, גלות היה אמור להיות ג' ל' ד', נכון? כאילו, א' הופכת לד', אבל אם זה היה הופך לד', מה היה קורה לנו? היינו, זהו, נעלמים. אבל ההי מבטאת את זה שיש פה, גם כשיש פה ארבע, יש פה עדיין אחד. כן? כמו בקוביה, נכון? יש לה ארבע כנפות, שלכל ארבע כנפות זה עיבוד האחדות לגמרי, ועם שמאבד את האחדות שלו לגמרי, מה קורה לו? נכחד. אבל יש עם שגם כשהוא באחדות, סליחה, פוך, גם כשהוא באיזור, נשמרת בו נקודת האחדות. וכיוון שהיא נשמרת בו, זה מה שמאפשר לו לחיות במצב הלא טבעי הזה, ובסופו של דבר לחזור ל... לחזור למצב הבא. בסדר? יפה. אבל זה קרה בביטויים של אותיות, ששוב, אם היינו מתחילים עם זה, לא היינו מבינים, אבל אחרי שאת המהלך, פתאום, ככה אני רואה את זה. הרב הזה הוסיף לנו, אני חושב, עוד נקודה פה, והיא, כן, קצת יותר גם מוסיפה לבירור. המהר"ל עד עכשיו רק אמר לנו משהו, רק הוא לא הסביר אותו. הוא אמר לנו שעם ישראל מצליח לשרוד במצב הבלתי טבעי. נכון? למה? פה מתברר, כי גם במצב בלתי טבעי, הוא כל הזמן חי את האחדות שלו. הוא כל הזמן נושם וחולם על האחדות שלו. וכיוון שהוא כל הזמן נושם וחולם על האחדות שלו, לכן הוא בפועל, בחיצוניות הוא מפוזר, בנפש הוא כל הזמן עם אחד. וזה כישרון השרידה של עם ישראל במצב הגלות, זה גם שיחזיר אותו בסופו של דבר לגאולה ולאחדות בפועל. בסדר? איך קוראים לכוח הזה? מה המשמעות? מאיפה אנחנו יונקים את הכוח הזה? להיות באחדות, גם כשאנחנו בפיזור, אז זה המהר"ל ללמד אותנו בסוף הפרק. יש פה, יש לנו כוח בעם ישראל, כוח מיוחד, שהוא מאפשר לנו להיות, לשמור על האחדות שלנו גם כשאנחנו בפיזור. אז, בסדר? בואו נחזור פה לרמז הזה. לכך, אותיות גלה, נכון? כאן היינו? כן. לכך אותיות גלה הם אותיות גאל, נכון? רוב האותיות, רק שנעשה פיזור לאחדות שהוא נרמז באלף של גאל, ובמה שיש ה' במילה גלה, אשר ה' מורה שישראל הם פזורים בכל ארבע קצוות ובאמצע. בשביל זה נשאר בהם אחדות אף בגלותם, שהרי האחד שהוא באמצע בתוך הארבע הוא מאחד ומקשר פיזור הארבע אליו, כי לעולם האמצעי מאחד ומקשר הכל. הדבר זה מורה כי עדיין יש כוח אחדות בישראל בגלותם ולא נחלקו לגמרי, ובשביל כוח אחדות זה שנשאר אצלם יתאחדו עוד, שאם כבר חס ושלום לא נשאר בהם כוח אחדות, כבר נתחלקו ולא היה להם כוח להיות חוזרים להתאחד, אבל עתה התאחדו מכוח האחדות שהוא נשאר אצל ישראל. כיוון שגם כשהם בגלות, גם כשהם בארבע, עדיין נשמר בהם כוח האחדות, זה הכוח שגם יחזיר אותם בסופו של דבר להתאחד ולהיגאל, ואז ה' תחזור להיות א' ותחזור לאמצע, ועם ישראל יחזור לחיות את האחדות שלו בתור מדרגת חיים. בסדר? אז זה רמז שמשלים לנו את המהלך. מה? 20, כן, אנחנו מסיימים ב-10? יופי, אז בסדר, אז יש לכם עוד כוח ומוח, נראה את החלק האחרון? בסדר? טוב. של הרמז? שהמהר"ל אומר, למה, מה ייתן לנו את הכוח לחזור ממצב לא הגיוני כזה של גלות למצב של גאולה? כיוון שגם כשבפיזור הם באחדותם. זאת אומרת, נפשית, פנימית, יש כוח שכל הזמן מזכיר לנו בכל כנפות את התבל, באופן שאנחנו במצב מפוזר ומרוסק. אנחנו בארבע, אבל אנחנו באחד. אנחנו כן, נפשית, פנימית, אנחנו כירושלמים, כן, כולנו. לא משנה לאן הגענו, כן? זה כוח מאוד מאוד מיוחד. הכוח המיוחד הזה, כן, שמשמר את הכוח של עם ישראל להיות באחד, גם כשהוא בגלות, המהר"ל אומר, יש לו שם, איך קוראים לו? קוראים לו רחל אמנו. זה אחרי הסוף של הפרק. בסדר? זה... בואו נראה. בסדר? כוחה של רחל. זה העם הזה יונק את הכוח הזה, להיות באחד, גם כשאנחנו במצבים מפוזרים, יונק את הכוח הזה מרחל אמנו. בסדר? בואו נראה. ובמדרש, מה ראה אבינו יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת? כן, שזה כמובן דבר מאוד מאוד תמוה, מאוד עמומה, מאוד... לא, 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 לא דבר פשוט, כן? מערת המכפלה, רחל ככה שמה בדרך, כן? בדרך. בסדר, אפשר להגיד, להסביר את זה טכנית, לא היה ברירה, לא זה, אבל זה ברור, אין טכני בדברים כאלה, כן? יש לנו כל העבוד במקום אחד, קבר, בפתח גן עדן, כל העבוד באימהות, הם מקשרים אותם בפתח גן עדן, רחל, כמה? בבית לחם, בדרך. אז אפשר היה להגיד תשובה טכנית, אבל המדרש, בגלל שהשאלה היא ברור שהיא לא שאלה טכנית, זה מדרש אומר שיש פה משהו מהותי. יש פה משהו מהותי, זה לא במקרה הוא נתקע בדלת. אלא יש פה איזה מה ראה יעקב אבינו, יש פה איזה דבר שיעקב אבינו הבין אותו, חזה אותו, הוא אומר, רחל צריכה להיות שם, צריכה להיות בדרך. אלא צפה שהגלויות עתידות לעבור שם. הוא קברה שם כדי שתהיה מבקשת רחמים על בניה. הדאוד הכתיב, כל ברמה נשמע, נהי בכי תמורים וכו', רחל מבכה על בניה. כה אמר השם, מנעי קולך מבכי, ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגאולה. עד כאן. אז בדרך כלל מבינים את המדרש הזה, הוא מאוד נוגע, מאוד ככה חורט, פורט על הנימים הכי עדינים של עם ישראל בחיבור שלו לרחל ממנו ולבכי שלה. אבל יותר אני חושב, שמים את זה באיזשהו הקשר, רק בהקשר הרחל היה לרגש גדול, היה לזה רק כן, אהבה גדולה לעם ישראל. אבל אמרנו את זה, זה הרבה יותר מרגש של רחל. זה כוח רוחני אדיר שרחל חיה אותו כל חייה, וזה מה שהיא מעניקה לעם ישראל. זה לא רק איזה אימא כזאת שמאמנו, הקדוש ברוך הוא בבקשה, בבקשה, תביא אותה מהגלות, אלא זה כוח רוחני אדיר שרחל מייצגת, שהיא חיה אותו כל חייה, ושהיא מעניקה אותו לעם ישראל לדורות, ועם ישראל יונק את הכוח הזה, כן, מרחל אמנו. ופירוש עניין זה, כמו שביארו עוד במדרש, רחל מבכה על בניה. ישראל נקראים על שם רחל. ולא על שם רחל, אלא על שם בנה הבן יקירני אפרים. כן, הבן יקירני אפרים, אפרים, כן, הוא אחד משני הבנים של יוסף, כן, זו מרחל, אבל הוא מה שנקרא הבן שעושה צרות, כן, ילד שעשועים, קצת לפעמים עושה צרות, אפרים הזה. והבן יקירני אפרים, כן, איך זה שהוא אומר, על כן אמור מאי לו, יש לו געגועים גדולים דווקא לבן הזה שעושה צרות, יש מאיים של הקדוש ברוך הוא, הכל כאילו זה מין ביטוי כזה של צמאון אלוקי אדיר דווקא לבנים האלה, המתרחקים, השובבים, הילדי השעשועים. ולכן כל עם ישראל באיזשהו מקום נקרא אפרים. הבן יקירני אפרים, עם ישראל כולו נקרא. זה לא רק מדבר על אפרים, אלה שגנטית הם הבנים של שבט אפרים, אלא עם ישראל כשהוא קצת משתעשע או שהוא קצת מתרחק, אז הוא בלשון כינוי נקרא הבן יקירני אפרים. ועם ישראל נקרא בנים של רחל, למרות שגנטית רק שני שבטים הם בנים של רחל, אבל כל עם ישראל נקראים בנים של רחל. אומר המהר"ל, מה פשר הדבר? וזה המדרש, יש לו טעם מופלג. כי האישה תיקרא בית. כמו שאמר רבי יוסי, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, רק לאשתי ביתי. יש צד באישה שנקרא בית. מה פשר הדבר? אמר רבי יוסי קורא לאשתי ביתי. ומפני כי רחל היא הייתה עקרת הבית של יעקב, כמו שאמרו חז"ל, שרחל הייתה עקרת הבית, וכל מי שנקרא בית כולל ומאחד הכל, כמו שהבית כולל הכל, ומאחד כל אשר בתוכו. לפיכך נקראו ישראל על שם רחל, מפני שהיא הייתה עקרת הבית של יעקב, וכן נקרא ישראל על שם בנה, כמו שהיא הייתה עיקר, גם כן בנה עיקר. בדבר זה ידוע מאוד. אז מה הכוונה? מה הכוונה שהיא עקרת הבית? עקרת הבית זה לא כמו שהיום מתייחסים למינוח, עקרת מלשון עיקר, רחל היא עיקר הבית. היא הבית, כן? כמו שאמר קודם המהר"ל, האישה תיקרא בית, ורחל היא עיקר הבית. למה? מה פירוש הדבר? בית, אומר המהר"ל, זה דבר שכולל ומאחד הכל. כולל ומאחד לכל. אבל בבית יש כל מיני, יש הרבה שותפים, הרבה ילדים, יש בעל, כן, יש ילדים לטפל, יש לבעל לטפל, יש לבעל לטפל בכולם. אבל יש הרבה שותפים בבית הזה, יש הרבה צרכים, צרכים פיזיים, גשמיים, רגשיים, רוחניים. בית זה עולם קטן, כן, עולם עם המון המון פרטים, המון רצונות שונים, המון יחסי גובלין, וכל זה יקום או ייפול על עניין אחד, האם זה יהיה בית אחד, או שזה יהיה מין אכסניה כזאת של הרבה פרטים שהם נמצאים פיזית באותו מקום, אז זה לא בית. כן. הבית הוא מאחד הכל. זאת אומרת, הבית הוא מהווה איזה ישות אחת כוללת שהיא כל כך שלמה וכל כך עליונה, שממילא כל דבר היא יודעת לתת לו את מקום. היא יודעת לתת לכל דבר, לכל אדם, לכל תכונה, לכל צורך, לצד החומרי, לצד הרוחני, לצד לצד ששואף קדימה, ולצד שיודע גם לבנות את ההווה ולתמוך בהווה. המון המון פרטים שאם לא ימצאו את האיזון ביניהם, את היחס ביניהם, אז זה לא יהיה אחד. את כל הגדלות של בית, ובסופו של דבר יש פה עניין אחד, יש פה הופעה אחת עם פרטים שונים, עם הופעות שונות, אבל הכוח של הבית זה בזה שהוא אחד. ובזה שהוא אחד הוא מעניק פי כמה וכמה יותר ערך לפרטים. זאת אומרת, בית הוא לא סך כל פרטיו, והפוך. בית הוא ערך גדול ועצום, שכל אחד מהפרטים שבו זוכה להיות שייך לבית הזה, זוכה לנוק מהבית הזה וגם מעניק לבית הזה. קצת כמו כלל ופרט בעם ישראל. ככה גם בית ביחס לפרטים שם, כן? זה כבר לא, עכשיו, קודם חיו פה שני אנשים ועכשיו הם חיו בנפרד, עכשיו הם חיים ביחד, לא. יש פה ישות חדשה לגמרי, יש פה בית. יש פה הופעה גדולה וכללית ושלמה, שיש לה גוון מיוחד, וכל אחד מהפרטים שבתוך הבית, הוא יונק מהכללות של הבית, הוא מעניק לכללות של הבית, הוא מקבל את ערכו, את שמחתו, את מנוחתו, באיזשהו שייך מציאות כזאת שהיא גדולה יותר מכל אחד מפרטיה, והיא מרוממת את כל אחד מפרטיה. כל אחד גם נותנת את המנוחה ואת המרגועה, אבל היא גם נותנת את הכוח, את האנרגיה, את האמון בכל אחד מהפרטים. המהר"ל אומר, האישה נקראת בית, כי בעצם זה כישרון, כישרון כזה לקלוט את המכלול, לא לקלוט רק פרט מסוים, לא לקלוט רק נקודה אחת ועליה לשים את הדגש, אלא לראות איך יש פה זה מכלול שלם, המכלול הזה צריך לדעת, כן, זה ראייה כוללת, ראייה כללית, כן, שאז אפשר לתת את הערך לכל אחד מהפרטים. זה דבר שהוא נבנה מתוך איזושהי רוח כזה, כי זה לא דבר, זה כמו מילה, נכון? יש מי שלא מסוגל לראות מילה, הוא רואה כל אות, הוא רואה אות. אתה רואה מילה? לראות מילה זה כישרון כללי, כאילו. ולראות פתאום, יש פה מילה, כן? זה, ברוך השם, לרובנו את הכישרון הזה, אבל זה, ככל שיש את היכולת הזאת, אז זה מרים את הכל לרובד אחר לגמרי. זה כבר לא עוד ועוד עוד ועוד עוד, אלא זה בית, זו הופעה כללית, שכל אחד מהפרטים הוא שייך אליה. אז רחל, היא מעניקה את הכוח הזה לכל עם ישראל. היא חיה את האחדות, הממד האחדותי של עם ישראל. כן, זה מאוד, מאוד בולט שרחל, נכון לאה, יש לה כל הכישרונות השונים בעם ישראל, הריבוי של השבטים הוא בא מלאה, כי לאה בעצם היא האם של השבטים, דהיינו של השבטים הפרטיים, כל כוחות החיים הגדולים, יהודה, לוי, כן, כל כוחות הגדולים והעוצמתיים של השבטים, כל אחד עם הערך שלו, עם הגוון שלו, אז ברובם, כן, באים מלאה ומ... שפחתה שלה, זיפה, אבל ורחל כאילו, זה נראה כאילו לא פייר כשמסתכלים על זה במובן החיצוני הזה של סופרים ילדים, אבל זה ממש לא ככה. האבות באימהות זה לא אנשים רגילים, כל אחד מהם הוא היה הופעה גדולה ונצרכת לעם ישראל, כישרון גדול בעם ישראל. והכישרון הגדול בעם ישראל של רחל זה ביכולת להפוך את כולם לאומה אחת, לאחדות אחת. רחל מבכה על בניה, לא על בניה רק הפיזיים שלה, על כל עם ישראל, כולם הם בניה. כל עם ישראל זה הבן יקיר לי אפרים, ורחל היא הכוח הזה שאומר, כולם נצרכים, לכולם יש מקום, כולם הם חלק מהאומה הישראלית, וכולם, עד האפרים האחרון, כולם הם פרטים יקרים, שהמבט הרחלי, האימאי הזה, הוא מבין כמה כל נפש בעם ישראל היא אות יקרה בספר התורה. זה המבט הרחל. המבט של רחל מעניקה לעם ישראל, לפני שמסתכלים כל אחד באופן פרטי, מה הוא ומי הוא ואיזה כישרון יש לו, איזה שבט הוא, איזה... קודם כל צריך להבין, עם ישראל זה עניין אחד, זה כלל אחד. וכמו שהיה, אמא נאבקת על כל אחד מבניה ולא, ככה רחל, זה הבנה רוחנית אדירה שעם ישראל זה קודם כל כלל. זה קודם כל כלל אחד וכולם שותפים, נצרכים כן, עד השפחה, כן, שאם היה חסרה שפחה אחת, לא הייתה ניתנת תורה. לא הייתה ניתנת תורה. לא נותנים תורה לפרטים. לא נותנים תורה לאנשים כישרונים, נותנים תורה לעם. וזה רחל למד אותנו. אנחנו עם. ואין אף, אין דבר כזה, בכלל מושג שפחה לא שייך בעם ישראל. אין. כל אחת היא מלכה, כל בן אדם, כל אפרים שהיא כזה, מבחינתנו זה בן של השם. וזה הכרה שרחל, היא לא מוותרת עליה, ואם אנחנו נהיה תלמידים של רחל, את זה אנחנו נינוק ממנה את המאבק של רחל על בניה. וההבנה שכל אחד, כן, זה קשור למושג בן שאנחנו נלמד אותו בהמשך המהר"ל, שכל עם ישראל, כל אחד הוא בן יקר, שבלעדיו לא הייתה ניתן תורה בעם ישראל. בלעדיו הוא לא בוחר בפרטים, אלא בחר בנו מכל העמים. כן, וההכרה הזאת, וההבנה הזאת, שאנחנו בית אחד, שאנחנו אחדות אחת, האחדות הזאת היא נותנת את הערך לכולנו, נותנת את הערך לכל ה... זה הכוח הגדול של רחל. בסדר? ולכן זה לאה, זה יותר הכוחות החיים הספציפיים, ואצל רחל זה היכולת והכישרון להפוך את כולם לאחדות אחת. לברר לכולם שאנחנו עם אחד, ישות אחת, שבלתי ניתן לחיות. ולכן, גם במצבים הקשים של הגלות, רחל תמשיך את הבירור הזה, כי אז זה בירור שיהיה הכי נצרך. מתי הבירור הזה יעמוד למבחן? כשאנחנו בפועל חיים כעם אחד, אז בסדר, זה ודאי שהאחדות נצרכת, זה אין ספק, אבל היא פחות עומדת למבחן נוראי. המבחן היותר נוראי של האחדות היא במצב של הדלת, כן? האם אנחנו אז נזכור שאנחנו אחד? במצב של הפיזור, במצב שעם ישראל מתרסק בפועל, לא נשאר, לא אחדות ולא עצמאות ולא כל קריטריון שדיברנו עליהם. ואז יש כוח כזה בעם ישראל, שאם לא היה לנו את רחל אימנו, לא היה לנו את האחד שבתוך הדלת. אם לא היה לנו את הכוח הזה, כן, שרחל אימנו באישיות שלה, כך היא חיה כל חייה, והיא מעניקה את זה ככוח לדורות לעם ישראל. כן, את הכוח שלה.
למה אם היא הייתה במערת המכפלה, היא לא הייתה יכולה להיות
השפעה עליהם? מערת המכפלה זה פתח גן עדן. מה כמה פתח גן עדן? זה כאילו, זה כבר, זה הטוב כאילו. המקומות בארץ ישראל הם חיים. כל מקום הוא ממש חי. מה זה כמה פתח גן עדן? פה, בא 50 מטר מאיתנו, זה אבן שואבת, זה יחבר את כל עם ישראל למציאות השלמה. כן? פה אפשר להריח את המציאות השלמה, את האוהל של אברהם, ואת הטוב של רבקה, ואת הברכה, את השלמות של שרה. זה שם, אבל מה נעשה? אפרים הוא כל כך רחוק, הוא לא מריח. הוא לא מגיע לחברון, לא פיזית ולא רוחנית, כן? נשמתית. כאילו אי אפשר לעסוק, להיות רק בטוב. צריך כאלה שכל הזמן נלחמים על האפרים האלה, ואומרים, זה כישרון אחר, זה עמדה נפשית אחרת. כן, אולי גם עמדה נפשית שאנחנו צריכים שיהיו לנו. אנחנו עמדה נפשית של מערת המכפלה. יש לנו את הנפשית של רחל, של לבכות על כל האפרימים. השבוע פה, השבוע. אז גם אתם מתפלות פה הרבה במערה, אתה תמיד אי פעם גם אתם תראו רחל. מאזן. לא להיות... נהיה יותר מדי במערה, אז במערה היא גם ככה, נכון? אתה נכנס לתוך המערה, אתה שוכח מה קורה בחוץ. אתה הולך לרחל ממנו, אז אתה נזכר. כן. בסדר, אז בואו נסיים את זה. אז אכן רחל יקר את הבית, וכן יקרא ישראל על שם בנה, כמו שהיא הייתה עיקר, גם כן בנה עיקר, ודבר זה ידוע. הכוונה, היא מלמדת אותן, כל אחד מאיתנו, אנחנו בנים של רחל, אנחנו בנים של האחדות הכללית בעם ישראל. אחר כך יש לכל אחד כישרון, ומה הוא תורם, ומה התפקיד שלו, ובאיזה שבט הוא. קודם כל הוא בן של השם, כחלק מהאומה הישראלית. וזהו, אנחנו יונקים מרחל. לפיכך אמר שנקברה רחל בדרך. שאם הייתה נקברת רחל במערה, הנה אלה ששאלנו, אם הייתה נקברת רחל במערה, לא היה אצל ישראל שהם בגלות שלהם, כוח המקבץ והמאחד את ישראל בגלות שלהם. בסדר, אז הצדיקים היו במערה, והיינו מי שהיה מפוזר, מפוזר פיזית, מפוזר רוחנית, מי היה בוכה עליו? מי היה חושב עליו? אבל נשאר בישראל כוח המאחד את ישראל, רק שאינו בפועל, רק בכוח בלבד. גם שם ישראל בפועל אין לו את האחדות הזאת. יש לו כוח כזה שהוא כל הזמן, כן, כל הזמן חי את זה, כל הזמן נושם את זה, כל הזמן, כן, חושב על כל אפרים כזה שהוא עכשיו מתבולל באיזשהו מקום והוא שלנו, הוא שלנו. ולכך רחל שהיא כוח המאחד את ישראל, שהרי כל ישראל נקראו על שמה, היא נקברה בדרך. ולכך מבקשת רחמים, עד שישראל מקובצים בארצם לגמרי. ואם לא נקברה רחל שהיא עקרת הבית, המקבץ את ישראל בדרך, כבר נחלקו ישראל חס ושלום. ולא היה אצלם עוד כוח מקבץ ומאסף את ישראל. והיינו שהשיב לה הקדוש ברוך הוא, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי בזכות רחל שהיא כוח המקבץ, ישראל ישוב, שהיא כוח המקבץ ישראל, ישובו ישראל מגלותם. וזהו, ושבו בנים לגבולם, כי יש כוח מאחד את ישראל בתוך גלותם. ובשביל אותו כוח המאחד, ישובו ישראל מגלותם, וזה מה שרצינו לבאר. יש פה איזה נקודת, איזה אבן שואב, זה לא מספיק, אני חושב מהר"ל בעצם למד אותנו פה בחלק האחרון, זה, עד עכשיו למדנו את זה בצד המדרשי, ברמז, אבל בסוף צריך שיהיה כוח כזה בפועל, כוח רוחני, אמיתי כזה, בתוך האומה, וצריך שנה, כן, וזה, בלי שהכוח כזה, אז עם כל הפילוסופיות וכל המדרשים, זה יפה מאוד, אבל זה לא, כן, חס ושלום, היינו מעבדים, כן, כל מיני אפרימים כאלה, אז זה, אבל כיוון שקדוש ברוך הוא דואג לנו, ויעקב דאג לנו, כן, לדעת את ערכה של רחל. ורחל נקברת בדרך, עד שבעזרת השם ישובו כל הבנים לגמולה, ואז אולי נראה רחל, תחזור עם כל עם ישראל למה אתה מחכה. טוב, שבת שלום.